סליחה שיש בה גם איכות של מחילה. כבר אפשר לדמיין או לחוש את המילה מחילה, ובלי שום קשר לכתיבה המדויקת שלה, אפשר גם להכיל וגם למחול. ובתוך הזרם של התרגול שלנו כאן, הדבר הבא שמתבקש להתייחס אליו זה האיכות הזו של סליחה, כאיכות, כתנועה פנימית, כתנועה פנימית של ויתור, של שחרור. והחשיבות שיש למקום הזה של לשחרר סליחה, להיות בסליחה. ואני יודעת שמיד, אני לא יודעת מה קורה אצלכם, אבל אני יודעת שמיד שאומרים, רגע, אבל גם על זה לסלוח, וגם על זה, וגם על זה, וגם כי יש איזשהו חלק בנו שנכנס קצת לפאניקה, שמדברים על סליחה באופן טוטלי. כי יש משהו בתנועה הזו שמפסיק לאחוז. וכאשר אנחנו מפסיקים לאחוז, מה נשאר לנו? זה קצת הפחד מחופש. וזה ההתקשרות, שוב אני עושה פה, אתם יכולים לשים לב שאין פה הבדל מהתרגול היומיומי הרגיל של כל אחד מאיתנו בתוך הויפאסנה או המטה, זה אותו דבר. כאשר מדברים על האמת השלישית, שאנחנו מזהים את הסבל, את הגורם לסבל, התנועה מתבקשת על מנת להשתחרר, זה השחרור. מה שנקרא to let go, לוותר על. אתמול זה הוזכר, הרנונסיישן, אתם זוכרים בפרמי, היה את הפרמי של הוויתור. בפרמי הזה מתייחס להרבה מאוד דברים, זה ויתור על אורח חיים הרבה פעמים, זה ויתור ברמות, בכל מיני רמות, אבל גם התנועה הזאת של המוכנות לשחרר. לשחרר את הפגיעות, לשחרר את הכעס, לשחרר את העוינות, לשחרר את השנאה, את העלבון, את האשמה. כאשר המילה סליחה נאמרת, היא לא נאמרת רק לסלוח למישהו שפגע בי, זה אוטומטית החלק הקורבני, כן, שמיד קופץ. אבל יש לנו, הסליחות היותר קשות הן בדרך כלל לעצמנו. וכמובן, הבקשה סליחה, המקום של, יש בוודאות מאוד גדולה, גם פגיעות שאנחנו פגענו. בעצם היותנו אנשים שחיים בתקשורת אישית, בין אישית, בתקשורת יש משהו, ועצם יותן קצת שונים, לפעמים הרבה שונים. יש סבירות מאוד גבוהה שניפגע, שנפגע. לא בעליו דווקא בכוונה, אבל זה קורה. סבירות מאוד גבוהה שכל אחד מאיתנו פגע באופן כזה או אחר. ולכן סבירות מאוד גבוהה שנפגענו באופן כזה או אחר. עכשיו, מה שקרה, קרה. ואנחנו לא סתם מתייחסים מאוד לאפשרות שמתקיימת לנו במרחב של זמן הווה. כי באיזושהי צורה, בעצם העובדה שהמעשה לא השתחרר, החוויה לא השתחררה, אנחנו נוסעים איתנו בכובד די גדול. ובעצם העובדה שאנחנו נושאים איתנו, מי שנושא בזה בדרך כלל זה הלב. עכשיו, אני מניחה שיש פה לא מעט אנשים שמתעסקים בגוף, ואנחנו יודעים שזה לא רק הלב. שמתחילים להיווצר בגוף כל מיני פלונטרים קטנים באזורים שונים, שנושאים את החוויה של הכאב שאנחנו לא מוכנים לשחרר עדיין. ולכן יש לנו פה סוג של התייחסות, הזדמנות להתייחס בתוך התרגול של המטה. אני שוב אומרת, אנחנו לא נגיע לתרגול של הסליחה במהלך היום הזה, המחר הזה. אנחנו נשאיר את זה אולי לפעם אחרת, וזה שווה התייחסות כמובן. אבל אני לכן מצאתי לנכון לדבר על כך הערב, ככה שזה משהו שיעדד. על המוכנות, על ההתרקחות הזו, לוותר על מנת שיווצר כאן משהו אחר. אותו מקום שנתפס, נגיד באופן מטאפורי באזור הלב, כמה, מה קורה אם רק נאפשר לזה להשתחרר? ולכן הפנייה היא ממקום של אחריות, אחריות שלנו לאיכות החיים שלנו. בלי שום קשר למה קרה בעבר. מה שקרה בעבר הוא משמעותי במידה. מה שקורה בהווה יש לו משמעות מאוד גדולה. הבחירה שנעשית כרגע. ממש כרגע. האם היא קדימה או נושאת איתה את מה שקרה בעבר? המוכנות להיות קדימה מחדש, סוג של התחדשות או הזדמנות. וכאשר מדובר על סליחה, אנחנו לא מדברים על הסכמה או קורבנות, הסכמה להיות במצב של פגיעה, הסכמה לשתף פעולה במצב של פגיעה, לפגוע זה בזה, להיפגע או לפגוע. זה לא, הסליחה בשום אופן לא אומרת, לא מדברת על המעשה. היא מדברת על הבחירה שלנו בלשחרר. את מה שנוצר כתוצאה מהמעשה. המעשה שאנחנו עשינו לעצמנו או לאחרים, המעשה שאנחנו חווינו מאחרים. מעשה, מילים, זה יכול להיות מילים, מחשבות, מעשים, זה... אוקיי? אחד המשפטים שמאוד צרמו לי והיו על כל צעד ושעל, עדיין צורמים לי. למרות שיש על זה מין סוג של, הפך להיות על זה סוג של קונצנזוס לאומי, זה לאחר שרבין נרצח, המשפט הזה שלא נשכח לא נסלח, או לא נסלח לא נשכח. אני מצאתי שהוא משפט שבאמת בא ממקום מאוד כועס, עוין, ולא כל כך קשוב למה המקום של סליחה או אי סליחה עושה. כי זה לא אומר לגבי הזיכרון, לגבי הסליחה זה סיפור אחר, זה לא מדבר על... השכחה או קבלת המעשה בכלל באופן כללי משהו הגורף הזה זה לא קבלת המעשה אבל ברגע שאני לא סולחת אני מקובצת והשאלה עד כמה אנחנו בוחרים אני כרגע סתם אומרת כאומה להישאר מקובצים כי קרה מעשה כזה או אחר זה משפט שתהיתי עד כמה יצא בלהט הכאב, האכזבה, הייאוש, כל מה שאני מניחה כולנו חווינו באותו רגע. הדבר הנוסף שאני רוצה להזמין אותנו להרהר בו, זה עד כמה אנחנו באמת זקוקים, ובואו כדאי שכל אחד מאיתנו יבדוק את זה, עד כמה אני זקוקה או אני זקוק אפילו לאמירה של אני מצטער, אני מצטערת. כמה באמת הכאב שלנו, מה שאנחנו נושאים כתוצאה מהפגיעה, זקוק, ועד כמה הצער שמישהו אחר יביע עושה את ההבדל בפגיעות. לא שאין שום כוונה, אבל באמת בוא נבדוק עם עצמנו את העניין. אם זה שאלה של הצער שיובע, או שיש שם חלק אחר בתוכנו שמסרב לשחרר את האשמה או הזעם, התוקפנות, הפחד שנוצר כתוצאה מהאירוע, הסלידה. וגם לפעמים להשתחרר מכעס, להשתחרר מהכעס שבעצם ממשיך לקשור אותי עם אותו אדם, או להשתחרר מהאשמה שממשיך לקשור אותי לאותו אדם. ויש לנו הזדמנות, יש לנו הזדמנות בכל רגע לעשות את התנועה הפנימית, למרות שזה לא כל כך פשוט שזה נוגע ללב. ונוגע ללב זה לא כל כך פשוט, כמו שכולנו יודעים. התנועה הזאת היא של מוכנות. לפחות להתחיל להתיידד עם הרעיון של המוכנות לסלוח, לחוות סליחה. כל מי שתרגל את הסליחה, במהלך השנים אני זוכרת ש... הקושי הכי גדול היה במפגש ובלסלוח לעצמי, על הדרכים שפגעתי או הכאבתי לעצמי. ותבדקו עד כמה זה גם קשור לקושי הרבה פעמים להיות באמת על עצמי. מעניין אם היינו לוקחים את עצמי לשיחה. אם באמת, כמו שאנחנו יכולים לעשות עם אנשים שיש לנו איזשהו קשר של פגיעות איתם, ושמשהו מתרקח לאט לאט, וזה המקום של איך אפשר להביא מחילה או חמלה אל תוך המקום הזה. זה המקום של המחילה, של החמלה. של המוכנות לראות את האנושיות שבסיטואציה. וכשאני אומרת אנושיות, אז כפי שאתם יודעים, חלק מאוד גדול מהאנושיות שלנו זה הסבל. חלק מאוד גדול מהאנושיות זה לראות את הבורות שהייתה שם או התקיימה באותו רגע. אצלנו, כשאנחנו אולי אמרנו את המילה או עשינו את המעשה, איזושהי בורות, איזושהי אי ידיעה, איזשהו בלבול. מה שנקרא ignorant. היינו באיזשהו מצב כזה של ignorant. או אם היינו במצב של סוג של אפילו עיוורון מתוך תשוקה, הרצון המאוד גדול, תשוקה מאוד גדולה שלנו שאולי גרמה לנו לפעול ככה. אולי במצב מאוד גדול של סלידה, של עוינות, של תוקפנות. בתוך המקום הזה שנקרא אנושות, שאנחנו חלק ממנו. חלק מאותה סמסרה. עדיין אנחנו בסמסרה, אין מה לעשות. כאילו גם את זה צריך לקבל. אנחנו פה. אמנם יודעים שיש דרך לצאת, אבל אנחנו עדיין כאן. ועד כמה לתוך המקום הזה אנחנו יכולים להביא את הסליחה, את הקבלה? ומתוך זה גם את הראייה של האדם, אולי שפגע בנו, אולי איזו קבוצה. על האיגנורנט, הבורות שהייתה מצויה שם באותו רגע, התוקפנות, הזעם, אותו דבר שגרם לעיוורון. חוסר יכולת בכלל לראות. בלעת התשוקה, נקרא לזה ככה. בלעת העשייה. בלהט הרצון להגיע ולהשיג. אם נבדוק טוב, אני חושבת שאנחנו לא נמצא שם רוע כרוע. אם באמת נסכים לראות את זה ככה נקי, הוא לא נמצא רוע. אולי נמצא הרבה בלבול. אז זאת הנקודה שלנו ככה להרהור ולמוכנות, כמה הלב כרגע נכון להיות בקשר עם האיכות הזו שנקראת סליחה. ותבדקו שוב מה שם צועק, מה שם פוחד. כי כפי שאמרתי אתמול בערב, אם אנחנו נקלף, אנחנו נמצא שם איזשהו פחד מאוד מאוד בסיסי, עמוק, אולי מבדידות. אולי ממשהו אחר. כדאי ככה, יש את הביטוי של הדברים ויש את המוכנות שלנו לאט לאט לחשוף ולהסתכל מה שנקרא במציאות כפי שהיא. במה באמת באמת יש שם, ולצורך העניין הזה אנחנו צריכים את, אתם זוכרים, את הכנות. המוכנות באמת להסתכל בכנות עם עצמנו ולראות מאיפה, מה שם כואב, מה שם פוחד, מי שם פוחד. ולכן קשה לו לשחרר. מאוד חשוב לזכור שאנחנו מדברים על סליחה, לצדק אין מקום. פה צודק, לא צודק. באמת, המקום הזה של, של, שוב אני אומרת, מתוך באמת לקיחת האחריות. הרצון שלנו לראות את החיים שלנו מלאים בהתיידדות, באהבה, ברכות, והמוכנות להסכים לראות עד כמה החלק אני אקרא לזה התפוס על ידי הזעם או על ידי השנאה או על ידי החשדנות, כל מה שקיים שם שלא מאפשר את הסליחה. ואם אנחנו יודעים שניקח את הלב כרגע, את הלב המטאפורי שלנו, ואם יש לו אזורים מיושבים, כן? יש לו אזורים מיושבים על ידי כל אחד ממה שהזכרתי כעת, אז אנחנו נראה עד כמה למטה ולחמלה יש פחות מקום. ונבדוק עם עצמנו עד כמה אנחנו מוכנים שזה יתפוס עדיין כל כך הרבה מקום בלב. ביום יום שלנו. שימו לב מה קורה ללב כאשר אותו אדם, בין אם יש לי רגשות אשם מולו או אשמה מולה, ובין אם יש לי סוג של כעס, כן, או זעם ממה שנגרם לי, מה קורה כאשר אנחנו איתו בקשר, או רק רואים את השם, או מדברים בטלפון, או נפגשים, מה קורה ללב? סבירות המאוד גדולה שאין שם פלו של מטה. סבירות היותר גדולה זה שישנה התכנסות, ישנה התכווצות, ומה שעולה מאוד חזק ברגעים האלו, זה הרבה עוינות. הרבה עוינות. הרבה פחד, וברגע שפחד קיים במקום אחד, ושוב בין אם הוא מוצדק או לא מוצדק, אנחנו לא נכנסים על זה, הוא מצוי בתוכנו, הוא מנהל, הוא מתחיל לנהל את העניינים. גם כשאנחנו נצא מהפגישה, גם ששיחת הטלפון תיסגר, הוא ימשיך לנהל. כי זה לא לחיצת כפתור, זה פשוט הוא מתחיל להיות מצוי יותר. וזה המקום של הבחירה שלנו. פה יש לנו את הבחירה. אני מוצאת שבזה שאנחנו כאן, בחרנו להיות כאן, יש לנו כרגע גם התחלה של בחירה. בעצם התבוננות בדברים, התרגול, החוויה, יש פה עניין של בחירה. אני לא אומרת שהבחירה הזו היא קלה, ואני לא אומרת גם שזה אפשרי בכל רגע. אבל אי אפשר לשים את זה מאחורי הגב ולהגיד לא ראינו, לא שמענו. זה מאוד מתבקש בתוך התהליך של התפתחות, בתוך תהליך של שחרור הלב. זה לא תהליך פשוט, אבל אני מזמינה אתכם להתחיל קצת להרהר בו, קצת להרהר בו, לבדוק. לבדוק, אני בטוחה שוב שיהיו קולות לא פשוטים מבפנים, שיתחילו ליצור את האי שקט. זה כבר בוודאי קורה, אני זוכרת, מדברים על שיחה, אבל מה פתאום לזה שאני אשלח וזה, ואני חושבת שכבר היום, בבוקר שהתחלתי להזכיר את האדם הקשה, האדם שיש לנו קושי ביחסים איתו, אני לפחות זוכרת מעצמי, איך הייתי עסוקה כשעשיתי תרגול מטה אינטנסיבי, עוד לפני שהתחלתי להגיד לעצמי, שידעתי לקראת מה אני הולכת, אמרתי, הייתי עסוקה באדם הקשה א' במי אני אבחר, ואיזה סיכוי יש לי בכלל לשלוח לו, לא, זה היה לה, מטה. אני זוכרת כמה התעסקתי בזה. והאמת, ברגע שהגעתי אליהם, הם כבר לא היו קשים. כי הלב עוד התרכך הרבה קודם, הוא ויתר כבר הרבה קודם. וזה הרבה מאוד קשור לסליחה, למוכנות לשחרר, ולא רק לסלוח, אבל זה לשחרר עוד קודם. זה כל מה שעוד משתחרר בקשר שלי עם עצמי, בקשר שלי עם המתיב, בקשר שלי עם החברים והאדם הניטרלי, כל מה שמשתחרר שם, כאשר אנחנו מגיעים לקשיים, זה כבר לא נמצא שם. ולכן זה הופך להיות הרבה יותר קל. אז זו הזדמנות בהירהור וממקום מאוד בהיר. אני מזמינה אתכם ממקום בהיר להסתכל על הספק, הספק אם אפשר לסלוח, אם עולה הספק, אם עולה העצבות או האכזבה, הטינה, השנאה. יש הרבה מאוד מה שנקרא איל וויל. האיל וויל זה מה שנקרא באנגלית פשוט, באנגלית חופשית, זה הרצונות החולים שלנו. זה אותם שנאה, קינה, כעס, טינה, כל הרגשות הקשים, שהם נקראים האויב הרחוק של המטה. האויב הקרוב זה האויב של התשוקה, שאנחנו אוהבים על מנת להשיג משהו. זה האויב שקשה לנו, בגלל זה הוא קרוב, הוא נורא זמין. אנחנו אומרים למישהו, אני אוהב אותך, הרבה פעמים, אתם מכירים את זה שכל מיני אנשי מכירות הרבה פעמים, אנשים שאנחנו, שרוצים להשיג מאיתנו משהו, רק אני אוהב אותך, או... כן, יש איזשהו משהו ככה, ויש את החצי עין הזה, אוקיי? וזה משהו ממקום של הרבה פעמים על מנת להשיג משהו. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו אוהבים, ולמעשה אנחנו חושקים. אוקיי? ולכן זה האויב הקרוב. ההבדל בין אהבה ללא תנאי לאהבה בתנאי. כל עוד זה מתאים לי, אני אוהב. זה ככה לגבי המושג של הסליחה. בתוך המושג של הסליחה קצת דיברתי על המחילה, ואני רוצה לדבר קצת על החמלה. כי יש עוד איכות שהזכרתי אתמול בברמה ויהרה, והם עוד באיזושהי צורה מאוד שונים ומאוד דומים. יש את האיכות של החמלה, זה היכולת שלנו להיות עם הסבל של אדם אחר. היכולת שלנו להיות מהמקום הזה, ממקום בגובה העיניים, מוכנות לפגוש ולהיות עם כאב, בדיוק כפי שאנחנו מוכנים להיות עם כאב שהוא נחווה בפנים שלנו, בין אם הוא פיזי, רגשי, מנטלי. יש משהו במפגש של להיות עם. וכאשר המרחל הזה הפנימי שלנו גדל בלהיות עם, הכאב שהוא כאן, הביטוי של המציאות שמתבטאת כרגע בגוף תודעה הזה, יש יכולת הרבה יותר גדולה להיות עם אנשים נוספים, בין אם במצבים קשים או מצבים רגשיים כרגע, תנודתיים. היכולת להיות עם לא כדי לקחת, לא כדי לרחם, ששוב רחמים זה האויב הקרוב של החמלה. כי ברחמים אנחנו לא פוגשים בגובה העיניים, אנחנו פוגשים מתוך פחד, פוגשים בקצת גאווה, מסתכלים מעל על הסבל. האיכות הזו של החמלה, של הקומפשן, שוב, היא מאחדת אותנו, המקום הזה שאין גבולות. הסבל הוא סבל ושנינו מצויים. אני, אתה, אתם, כולנו. כולנו פוגשים את זה, בדיוק כפי שאמרתי מקודם, לגבי אותם אנשים שאולי נפגענו או פגענו. וזה שכולנו שותפים לאותם state of mind, לאותו טבע שקיים בנו, כאשר אנחנו לא בתשומת לב ובמודעות, כאשר אנחנו לא לוקחים אחריות, או נמצאים בסוג של שכחה, forgetfulness, ואז בקלות מאוד רבה נכנסים לשם התשוקות והבלבול והעוינות. הברמה ויארה, האיכות הנוספת בברמה ויארה היא השמחה, היכולת שלנו לשמוח בשמחתו של האחר, וזה מאוד דומה בעצם למקום שאנחנו פוגשים בחמלה. הם מאוד דומים, הם מאוד משלימים, כי אם אני מוכנה להיות עם כאב של מישהו אחר, אני יכולה להיות גם בשמחה. ואלה הבשורות הטובות. אנחנו לא רק עם כאב, אנחנו גם עם שמחה. ויש משהו שכשנחווה שמחה, מה שנקרא באוויר, היכולת שלנו להיות עם אותה שמחה כאילו היא שלנו. ברגע שאין מחיצות, אז אין לי שום קנאה בזה שלאחר השמחה, להפך, השמחה מצויה, אז היא שלי באותה מידה. לא שלי במקום של האגו שלי, אלא היכולת שלי לשמוח מעצם העובדה שיש אדם שמח בסביבה, שקרה לו משהו טוב. כאילו זה קרה גם לי. כאילו זה לי. יכולים לדמיין את זה? שתיקה אומרת הכל? שלא אומרת כלום? לגבי אנשים מסוימים. אז זה כבר משהו. לגבי אנשים מסוימים זה כבר משהו. זאת אומרת שאנחנו יכולים לזהות שהמצב הזה הוא לא איפשהו שם רחוק. וזה מתחיל מאנשים מסוימים, כן. אבל אם זה מתחיל מאנשים מסוימים, זאת אומרת שהאיכות הזו מצויה בנו. שהאיכות הזו אפשרית. שלא צריך להיות איזה מלאך עם כנפיים מאוד גדולות כדי לחוות את החוויה. היא אפשרית. וזה בא מהמקום של המוכנות לפגוש סבל והמוכנות להיות בשמחה, והם לא אחד נגד השני. הם גם לא אחד במקום השני. כשזה מצוי, אז זה מצוי, וכשזה מצוי, אז זה מצוי, זה לא חד מימדי. זה לא, כל מה שהבודה לימד זה לסבול. יש הרבה מאוד שמחה בתרגול, הרבה מאוד שמחה. השמחה שמגיעה מתוך המקום היציב שיודע להיות גם וגם וגם וגם. אין שום חד מימדיות של לחוות סבל רק, לחוות קושי. אני חושבת שבאופן פרדוקסלי, אם נסתכל, כל אחד יבדוק עם עצמו לאורך החיים, בעיקר בתרגול, איפה אנחנו מתעכבים יותר ביום יום שלנו. במצבים של קושי, איפה אנחנו מפנים יותר אנרגיה? תשומת לב, כשקשה לנו או כשטוב לנו? מה קורה לנו כשטוב? כמה תשומת לב יש לנו על הטוב הזה? כמה מילים תיאוריות יש לנו על הטוב הזה? לכמה אנשים אנחנו הולכים לספר על הטוב הזה? לעומת, כן, מה קורה כשקשה. אז יש פוטנציאל מאוד גדול. יש פוטנציאל מאוד גדול, וזה באמת מהיכולת שלנו להתחיל לעשות מה שנקרא סדרי עדיפויות. אולי לא סדרי עדיפויות, אולי בחירות. ובתוך הבחירה, אני שוב, אולי הערב, ככה רק להרהר, זה משהו שאולי תלכו איתו הביתה. הירהור הזה שתלכו איתו אולי ליום יום. ולאו דווקא לגבי האירועים שקרו בעבר, אלה שאנחנו סוחבים איתנו, אולי שנים, אולי חודשים, אולי ימים או שבועות, אלא כשאירוע קורה, לראות שיש לנו בחירה באותו רגע לשחרר או לאחוז. המקום הזה, על לאחוז את הכעס, על לשמר את הטינה, לשמר את האשמה. האמת היא שבאותו רגע זה פשוט תנועה כזאת, וזה נופל. וזאת הבחירה. כי כשזה קורה היום, אנחנו יכולים להיות יותר בעירות. מה שקרה בעבר, קרה בעבר, אנחנו יכולים רק לשחרר כרגע מתוך החוויה. אבל היום מתוך עצומת לב, הבחירה, האם לאחוז, לא האם לכעוס, כי אם הכעס עולה הוא עולה, אם האשמה עולה היא עולה, אבל לשים לב ולראות מה קורה. אני מניחה שזה קורה, אנחנו יכולים לפגוש את זה היום בתרגול. בתרגול, בתוך מה שעולה כאן. כשעולה ספק, עד כמה אני משתפת אני, כאילו משתפת פעולה, עד כמה אני מזינה על ידי המשך הספק. יש איזושהי הזנה פנימית. כשעולה כעס, עד כמה ישנה הזנה לכעס, עד כמה יש מוכנות להיות עם כעס. שזה שני דברים שונים. להיות עם כעס זה להיות עם כעס, להזין כעס זה לספר את הסיפור, זה לשמר את הסיפור. בסך הכל, עכשיו שאני חושבת על זה, האפשרויות האלה משאירות לנו, האפשרויות האלה הם סוג של בשורה, רק שנזכור שיש לנו את זה, שיש פה אפשרות. יש לנו הזדמנות להשתחרר. לא משנה החלקים, המצבים, האירועים שאין לנו אותם. מה שמשנה זה הרגעים שיש לנו אותם, כי הם כבר הרבה. הם הרבה יותר. רגעים של בהירות הם הרבה יותר מרגעים של אי-בהירות. גם אם הם קורים אחת ליום, אחת לשבוע, זה הרבה יותר מכלום. אם הם קורים הרבה יותר מזה, אחת כמה וכמה. רגע אחד של שחרור יכול לעשות הרבה מאוד לאיכות החיים. רגע אחד של בחירה לא, אפילו לא לאחוז. לפעמים יש לנו את הבחירה, אתם מכירים את זה? לאחוז זה לא לאחוז, לפעמים אנחנו אומרים, אני לוקחת את זה או לא לוקחת את זה. אני משתפת עם זה פעולה או לא משתפת עם זה פעולה, ושם איפשהו אפשר להשאיר. אז נדמה לי שזהו זה, והערב מבחינת הסליחה ונחילה. חמלה, סליחה, שמחה, כל מה שיש. בואו נשב כמה דקות. ואני רוצה לבקש מכם, אני לא יודעת אם זה אפשרי, אבל אני מבקש אם זה אפשר בטוב. מה שאני רוצה לבקש מכם להניח כרגע להתעסקות. למי לסלוח, מתי לסלוח. אני רק, יש עכשיו איזשהו זרע שנזרע, ובואו נניח לו ונחזור חזרה אל התנועה הזאת הפנימית של המתח. אוקיי? אפשר אולי קצת להתיידד עם הרעיון, ותנסו לא להיכנס כרגע לכל הזיכרונות של הפגיעות שלנו. לא כי אין לנו יכולת להתמודד איתם, אלא כי אנחנו רוצים להמשיך לטפח את האיכות של המתח.